Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 121, ה-18 בינואר 2013. מדהים כמו דני רוק, על הקשר שבין קסמים לטכנולוגיה. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. בשנת 1983, בשעת ערב מאוחרת, התכנסו כמה מאות צופים על אי קטן מול חופי ניו יורק. הצופים ישבו על כיסאות למרגלות במה שמעליה התנסה פסל החירות המפורסם.
The Statue of Liberty measures 305 feet in height and weighs an incredible 450,000 pounds. The statue was designed and constructed.
זרקורים רבי עוצמה העירו את הפסל הגדול. בקצה הבמה הזדקרו שני עמודים גדולים, וביניהם עמד דייוויד קופרפילד, אמן אשליות מוכשר וכריזמטי, ואחד הקוסמים הידועים בעולם.
Ladies and gentlemen, Mr. David Copperfield.
קופרפילד נתן את הסימן המתאים, ווילון רחב נמתח בין שני העמודים והסתיר את פסל החירות. הקוסם עצם את עיניו בריכוז רב, כאילו מתאמץ לסלק את המוניומנט הענק בכוח המחשבה בלבד, ואז קם על רגליו. הפילון הגדול נפל, ופסל החירות נעלם. במקום שבו עמד פעם הפסל, חלפו כעת קרני הזרקורים בהם מפריע. רשת CBS שידרה את ההופעה המדהימה הזו בספשייל טלוויזיוני מיוחד שזכה למיליוני צופים. אם למישהו מהצופים בבית היו ספקות שמה מדובר באפקטים קולנועיים מיוחדים, נוכחותו של הקהל החי סילקה את הספקות עליו. האנשים שישבו על הכיסאות מול הבמה נפעמו ונדהמו ממש בדומה לצופים בבית.
I tell you, if I was home watching on TV, I would be a little, you know, skeptical. But I was here and it was there and now it's not there. I don't know what happened to it. Fantastic.
You look like a skeptic.
All I know is that when the curtain dropped, the statue was not there and I didn't see it.
And how about you?
When that curtain went down and it was nothing there, I just couldn't believe it.
Your reaction?
I was amazed. I don't see it. It was there and it's not there anymore.
כיצד העלים דייוויד קופרפילד את פסל החירות? קוסמים לא נוטים לחשוף את הטריקים שמאחורי קסמיהם, אבל במקרה הזה נחשף הקסם במספר כלי תקשורת. קופרפילד, מסתבר, הציב את כל הצופים ואת מצלמות הטלוויזיה על במה מסתובבת. בזמן שעיריית הבד והערות המסנברים הסתירו את פסל החירות, הבמה הסתובבה על צירה באיטיות בלתי מורגשת וזוג העמודים הגבוהים עימה יחד. קופרפילד הסיר את הבד והדליק זוג זרקורים חדש שכעת פילחו את חשכת הלילה הריק. למילה קסם שני מובנים מקובלים. הראשון הוא כישוף, לחשים, פולחנים וקמאות שמנסים לגרום לאירועים על-טבעיים. השני הוא קסם במה, פעלול או טריק שעושה קוסם. לקסמי הבמה שבהם עוסק פרק זה, קשר מרתק אל עולם המדע והטכנולוגיה. לקשר זה שני רבדים. הראשון הוא שקוסמים רבים, כמו דייוויד קופרפילד בקסם שבו פתחתי את הפרק, עושים שימוש באמצעים טכנולוגיים כדי להשיג את מטרתם. הרובד השני הוא האופן שבו מנסים נוירולוגים ופסיכולוגים להיעזר באשליות שמבצעים הקוסמים כדי לחשוף מנגנונים חבויים במוח האנושי, כגון תשומת לב וחופש בחירה. יש מי שמכנה את תחום המחקר הזה, שצמח רק בעשורים האחרונים בשם נוירומג'יק, נוירולוגיה של הקסמים בתרגום חופשי. עד אמצע המאה ה-19 בערך, מופעי קסמים היו בידור זול לפשוטי העם, וקוסמים היו מופיעים בפסטיבלים, בירידים ובשווקים על במות מאולתרות. האיש שהכניס את מופעי הקסמים לאולמות התיאטרון ולהיכלים הגדולים היה ז'אן יוז'ין רוברט אודן, שנחשב כיום לאבי הקסם המודרני. אודן נולד בצרפת בשנת 1805. שם משפחתו המקורי היה רוברט בלבד, ואת השם עודן הוא נטל מאוחר יותר משם משפחתה של אשתו. אביו של עודן היה שען מומחה, אבל הוא לא רצה שבנו ילך בדרכו. הוא שלח את עודן ללימודי משפט, בתקווה שבנו יצליח להתקדם במעלה הסולם החברתי בצרפת. אבל השענות, לפחות במקרה הזה, עברה ב-DNA המשפחתי. עודן הצעיר אהב להתעסק במכונות זהירות וגלגלי שיניים קטנים, ואפילו כשהוא עבד כשוליה במשרד עורכי דין, את רוב זמנו בילה בבניית שעונים ומנגנונים קטנים ופירוקה. לפסוף הוא פותר ממשרד עורכי הדין והפך להיות שען במשרה מלאה. כשהיה כבן 20, הזמין עודן ספר על שענות מחנות ספרים מקומית. במקום הספר שהזמין, קיבל עודן ספר שעסק בקסמים מדעיים. הטעות האקראית הזו שינתה את חייו של עודן לנצח. הוא עמדם המשיך להיות שען ואף בנה כמה מכונות מתוחכמות, כמו ציפור מכנית ובובה שידע לצייר, אבל הוא בילה יותר ויותר מזמנו בלימוד ובתרגול קסמים חדשים. הוא לקח שיעורים פרטיים אצל קוסם מקומי והופיע בירידים ובמסיבות ערב פרטיות של בני אצולה. בשנת 1845, כשהיה כבר בן 40, החליט עודן להעז ולהפוך את התחביב למקצוע. קוסמים באותה תקופה, כזכור, הופיע ברחובות ובירידים, אך עודן הלך בדרך אחרת. בהשראת מסיבות הערב הנוצצות שהופיע בהן, הוא שכר אולם גדול והסב אותו לתיאטרון אלגנטי ומעוצב בעל וילונות מרשימים וריהוט יוקרתי. על הבמה ניצב עודן כשהוא לבוש בחליפה אלגנטית וכובע ג'נטלמני. למעשה, עודן הוא הסיבה שכובע הצילינדר וחליפת הטוקסידו מזוהים כל כך בימינו עם אומנות האשליה. להופעה הראשונה של עודן בתיאטרון החדש הגיעו כ-200 איש. עודן, אולי כתוצאה מההיענות הגבוהה, נלחץ ונתקף בפחד במה משתק. הוא דיבר בקול מהיר ומונוטוני וכמעט שלא היה מודע למעשיו. ההופעה הייתה כישלון חרוץ, ועודן המאוכזב החליט לפרוש ולחזור אל חנות השעונים. כשהוא סיפר על החלטתו לחבר, החבר הסכים עמו. כן, זו הייתה שטות ועדיף שתחזור להיות שען. להסכמה הזו הייתה מסתבר השפעה פסיכולוגית הפוכה. עודן התעצבן על החבר והחליט להמשיך ולהופיע בכל זאת. מאותה הנקודה, הקריירה המקצועית שלו כקוסם הלכה וצברה תאוצה, וקהל רב נהר להופעתיו ערב אחר ערב. 10 שנים לאחר מכן כבר נחשב לקוסם המפורסם ביותר באירופה, אולי בעולם כולו. פרט לאלגנטיות ולאסתטיות שהכניס עודן לעולם הקסמים, הוא זכור גם כקוסם שעשה שימוש נרחב בטכנולוגיה וברעיונות המדעיים המתקדמים ביותר של זמנו. עודן הרבה להתייעץ עם מדענים כדי לשמוע מהם על תגליות חדשות וכדי לקבל השראה לקסמים חדשים. אולי תודות לרקע הטכני הקודם שלו כשען מומחה. אחת הדוגמאות המרתקות לשימוש שעשה עודן בטכנולוגיה מתקדמת בקסמיו היא השלעה שמכונה תיבה קלה כבדה, שהודגמה בהצלחה מרובה בתיאטרון שלו, ואף במסגרת שליחות דיפלומטית בלתי שגרתית. בשנת 1856 פנתה ממשלת צרפת אל עודן וביקשה את עזרתו. אלג'יריה הייתה אז תחת כיבוש צרפתי, ומרידות פרצו מדי פעם בפעם נגד השלטון הקולוניאלי. בפרט, הצרפתים חששו מרופאי אליל ושמנים מקומיים שהיו אוכלים זכוכית ומעלימים פצעים כדי להציס את התושבים ולשכנע אותם שיש ביניהם את הכוח להתמודד כשווים מול שווים נגד הטכנולוגיה המערבית המתקדמת. לצדיגי הממשלה ביקשו מעודן להפליג לאלג'יר ולהוכיח למקומיים שלצרפת יש לא רק רובים אלא גם מחשפים חזקים משלה. עודן, פטריוט צרפתי, הסכים בשמחה. מרחב באלג'יר ארגנו לו מספר מופעים מול נכבדים וראשי שבטים. כך תיאר עודן את אחד המופעים בספר זיכרונותיו. טון הדברים, כפי שאולי ניתן לצפות מרוח התקופה, מתנשא וקולוניאליסטי במיוחד. ציטוט. כמעט ופרצתי בצחוק, אני מודה, כשעליתי לבמה ושרבית קסמים בידי, כמו מחשף אמיתי. אף על פי כן התאפקתי, שכן לא הייתי כאן רק כדי לשעשע את הציבור, אלא גם כדי להפתיע ולהפחיד אותם, לשחק תפקיד של שמן צרפתי. אחזתי בידי קופסה והתקדמתי למרכז הבמה. כעת אדגים בפניכם כיצד ביכולתי לגזול את כוחותיו של הצופה החזק ביותר. ערבי בגובה ממוצע, אך שרירי ובנוי לתלפיות, עלה לבמה בטוח בעצמו. האם אתה חזק? שאלתי אותו. או כן, הוא השיב מיד. ואתה בטוח שתמיד תישאר כזה? בטוח למדי. אתה טועה. בתוך דקה אגזול ממך את כוחותיך והפוך אותך לחלש כמו ילד קטן. הרם את הקופסה הזו. הערבי הרים את הקופסה ושאל, זה הכל? חכה, עניתי. הרמתי את השרביט ורעמתי בקולי. ראה, אתה חלש יותר מאישה. הרם את הקופסה שוב. האיש אחז בידית ומשך אותה בחוזקה, אבל הפעם הקופסה התנגדה לו, ועל אף כל ניסיונותיו המאומצים לא זזה ולו אינץ'. לפתע החלו שריריו מתכווצים בפרעות והוא נפל על ברכיו בזעקת כאב. אלוהים, אלוהים, הוא זעק אחוז אימה, ואז קם על רגליו וברח מהעולם. מהקהל שמעתי מלמולים מהוסים. שטן, שד. סוף ציטוט. הקסם שהפחיד כל כך את האלג'יריים היה למעשה הדגמה של תופעה מדעית שנתגלתה שנים לא רבות קודם לכן, ועדיין לא הייתה מוכרת לציבור הרחב. האלקטרומגנטיות. בשנת 1820 גילה מדען דני בשם הנס קריסטיאן אורסטד שמצפן במעבדה שלו מתחיל להשתגע כאשר זרם חשמלי עובר בחוט בקרבתו. התגלית הזו הובילה להבנה שזרם חשמלי יוצר שדות מגנטיים. קשר מפתיע בין שתי תופעות שעד אז נראו כלא קשורות זו לזו, החשמל והמגנטיות. מדענים אחרים גילו שאם מלפפים את חוט החשמל סביב מוט ברזל, עוצמת השדה המגנטי שנוצר סביב האלקטרומגנט גוברת מאוד ומאפשרת להניף אפילו גושי ברזל ששוקלים מאות קילוגרמים. האלקטרומגנט פעיל רק כל עוד זורם זרם דרך החוט המלופף. ברגע שמפסיק הזרם, המגנטיות נעלמת יחד איתו. עודן ניצל את התופעה הזו היטב. בתחתית הקופסה הייתה חבויה פלטת ברזל, ומתחת לבמה ניצב אלקטרומגנט רב עוצמה. עוזר שעמד מאחורי הקלעים הפעיל את האלקטרומגנט ברגע המתאים, ופלטת הברזל שבקופסה נצמדה לבמה בכוח ששום אדם, חזק ככל שיהיה, לא יכל לו. כשחיבה העוזר את הזרם החשמלי, השדה המגנטי נעלם, והקופסה חזרה להיות קלה. קוסמים רבים הלכו בדרכו של עודן ולמדו להיעזר במיטב השכלולים הטכנולוגיים של זמנם במופעי הקסמים. הודיני, שקרא לעצמו על שמו של עודן, נעזר בטכניקות המתוחכמות של הצילום, כמו חשיפה כפולה, כדי ליצור רוחות רפאים שקישטו את הכרזות למופעים שלו. קוסמים אחרים נעזרו במקרני שקופיות חבויים, וכיום קוסמים עושים שימוש במשדרים אלחוטיים ועוד. אבל עם זאת, רוב הקסמים שאנחנו רואים בהופעות לא מבוססים על טכנולוגיה מתקדמת, כי הם על טכניקות ותיקות ובדוקות שקוסמי הבמה עושים בהן שימוש במשך מאות אם לא אלפי שנים. זריזות ידיים, אשליות חזותיות, הטעיות ועוד. העובדה הזו הביאה לכך שבשנים האחרונות נוצר חיבור מפתיע בין מדענים וקוסמים, ובמיוחד חוקרים בתחומי הנוירולוגיה והפסיכולוגיה. החוקרים האלה מנסים לענות על שאלה שאולי נשמעת על פניו טריוויאלית. מדוע קסמים עובדים? אלו חולשות, ליקויים במנגנוני המוח שלנו, מנצלים הקוסמים כדי ליצור לפנינו אשליה אמינה של מטבע שמופיע יש מאין, או שפן שנשלף מכובע. כדי להתחקות אחר הקשר שבין מדע לקסם, הזמנתי לתוכנית אורח שהוא בעיניי התגלמותו המושלמת של החיבור בין שני התחומים.
אז לי קוראים רועי יוזביץ', אני אפילו יכול לאיית את זה, רש וו עין יוד.
רועי יוזביץ' זה שם במה גם כן מבחינתך, או שבחרת רגע איזשהו שם יותר כזה קוסמי?
יוזביץ' רועי, זה מה שבחרתי.
רועי הוא קוסם.
אני שייך לתחום של עולם הקסמים והטלפתיה, ולא אכפת אם תקרא לי קוסם, אומן טלפתיה, ליצן, זה לא באמת קריטי, העיקר שהצ'ק מגיע בזמן. הדבר השני... אתה מכיר את שוטף פלוס נצח, שוטף פלוס בוא נשאר חברים, שוטף פלוס, בוא תראה מה ש...
בעוד שמכובע אחד רואי שולף שפנים ויונים, בכובע האחר שלו הוא נטוע עמוק בעולם הטכנולוגיה.
המקצוע שלי זה באמת אומן טלפתיה, אבל יש לי גם תחביב, כי אי אפשר מקצוע כל הזמן. אז בתחביב אני מסיים עכשיו את התואר השני ומתחיל דוקטורט בהנדסת אלקטרוניקה.
שאלתי את רואי על הקשר שבין קסמים למוח. תשובתו הייתה נחרצת. לא רק שיש קשר כזה, השניים הם בעצם אותו הדבר.
קסמים, אני מזכיר לך, זה דבר שקורה לא מול המראה. קסמים זה פעולה, בבילד אין שלה זה פעולה פסיכולוגית. הרי מה קורה בקסמים? אתה רואה איזה משהו שאתה לא מבין. המוח הרציונלי שלך מנסה מפה, מנסה להישאר, מנסה מפה, מנסה מפה, מנסה מפה, מנסה מפה. ברגע שהוא עומד חסר אונים, אגב, התהליך הזה יכול, אם אתה עושה קסמים טוב, התהליך הזה יכול לקרות במשך חצי שנייה. ברגע שהוא עומד חסר אונים, בעצם הוא משחרר את המושכות, וכמו שאחד מגדולי הקוסמים בעולם, חואן תמריז אומר, סוסי התדמה מתחילים לרוץ קדימה.
עדות מובהקת לכך שקסמים מתרחשים לא רק על הבמה, אלא גם אולי בעיקר בתוך אורשנו, היא הנטייה המוכרת של קוסמים לשמור את הטריקים והטכניקות שלהם בסוד. כפי שמסביר רואי, כדי להרוס קסם לא צריך אפילו לגלות איך הוא נעשה. מספיק שהצופה חושב שהוא מבין איך הקסם נעשה, כדי שההנאה שהוא מפיק ממנו תיעלם.
קסמים, אבל זה תהליך של אלמינציה. אני אתן לך דוגמה אולי הכי קלאסית. כשאני בא אליך הביתה ואומר לך, תיקח קלף, תשים אותו על השולחן. אני לא מסתכל. ואז אתה מקבל טלפון, אתה יוצא מהחדר, חוזר. ואני אומר לך, תקשיב רן, אני נשבע לך באמת, לא הסתכלתי בקלף. הקלף שלך הוא 8 טילטן. אתה תגיד, וואו, מגניב. אני אגיד לך, רן, אני מבטיח לא הסתכלתי בקלף. אני אקח אותך למכונת אמת, אני אגיד לך, הנה, תהיה מוכן לשלם כסף או להמר בכסף שלא הסתכלתי על הקלף, כי ברציונל אתה מאמין לי, אבל אתה לא תהיה מופתע. למה? כי יכול להיות שכן הסתכלת בקלף. זאת אומרת שתהליך האלמינציה הזה מקבל איזשהו פתרון, יכול להיות שהוא הסתכל בקלף, נגמר, שלום על ישראל. זאת אומרת, אני צריך שאני בונה את הדבר הזה, לבנות את זה, שכל ההסברים הרציונליים שלך ייפלו, טק, 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 טק. הדבר הזה זה לא רק קורה בעולם של טריקים. כאשר צופה מסתכל על קסם, ויש לו פתרון אחד, הוא עולה על פתרון, אפילו אם הוא הפתרון שגוי, הוא כבר עלה, הוא כבר לא ימשיך לחפש.
קוסמים מוכשרים יכולים לנצל אפילו את התופעה הזו כדי להפוך את הקסמים שלהם למשובחים יותר. דוגמה טובה היא הצמד פן וטלר, זוג קוסמים שמופיעים יחד על הבמות מאז אמצע שנות ה-70 של המאה ה-20. קשה לדמיין שני אנשים שונים יותר. פן ג'ילט הוא אדם גבוה, רחב, פטפטן ובעל אישיות מוחצנת. טלר, ללא שם משפחה, הוא אדם נמוך, רזה, לא מוצא מילה בהופעות, ומופנם גם בחייו הפרטיים. מחוץ לבמה, השניים כמעט ואינם מבלים יחד, אבל כשהם על הבמה, עפים ניצוצות. המופע שלהם הוא אחד המופעים המצליחים ביותר בלס וגאס, הספרים שהם כתבו הפכו לרבי מכר, וסדרות הטלוויזיה שבהם השתתפו זוכות לשבחים רבים, ואחת מהם אפילו את המועמדת ל-13 פרסי אמי. פן וטלר ידועים בכך שהם חושפים קסמים. בהופעותיהם מבצעים קסם מסוים, ואז מבצעים אותו שוב, אבל הפעם בשעה שפן הדברן מסביר בפירוט כיצד מתרחש הקסם. לכאורה, ברגע שנחשף הקסם, ההנאה ממנו אמורה לפוג. כאשר קוסמים אחרים חושפים את הסוד שמאחורי קסם כלשהו, לרוב הם סופגים ביקורת קטלנית ואפילו נידוי מעמיתיהם למקצוע. פן וטלר לעומת זאת מצליחים לצאת בשלום מחשיפת הקסמים. הקהל ממשיך להנות מכל רגע, ושאר הקוסמים מעריכים ומעריצים אותם. כיצד הם עושים זאת? ראשית, הם חושפים אך ורק קסמים מקוריים שלהם, או קסמים פשוטים וותיקים מאוד. שנית, ואולי חשוב יותר, פן וטלר חושפים את הקסמים כך שבאופן פרדוקסלי, ההנאה מהם דווקא גוברת. הנה דוגמה מייצגת. פן וטלר מבצעים קסם עתיק יומין המכונה כוסות וכדורים, שבוצע כבר בתקופת האימפריה הרומית, ואולי אפילו בימי מצרים העתיקה, לפני למעלה מ-4,000 שנה. טלר מניח 3 כוסות פלסטיק אדומות הפוכות על השולחן, ועליהן 3 כדורים כסופים, בעוד פן מסביר לקהל את המתרחש. טלר לוקח בידו את אחד הכדורים שהיה על הכוס, מרים את הכוס, והכדור מתגלה מתחתיה. הם מבצעים זאת שוב ושוב. טלר לוקח כדור מעל הכוס, שמתגלה שנייה מאוחר יותר באורך פלא בתוך הכוס. לסיום, תפוח אדמה מופיע יש מאין מתחת לאחת הכוסות. כעת חוזרים פן וטלר על אותו הקסם, אבל הפעם בשקיפות מלאה, תרתי משמע. טלר מחליף את כוסות הפלסטיק האטומות בכוסות שקופות, והקהל יכול כעת לראות כיצד בדיוק הקסם נעשה. בן וטלר פועלים בתאום מושלם, כמו שני רקדנים במופע בלט. הם שולפים כדורים מכיסיהם ושרבוליהם, ומגניבים אותם אל מתחת לכוסות. מאכזב? ההפך, ההצגה הזו אל מאחורי הקלעים של הקסם מרתקת הרבה יותר מהקסם המקורי. המיומנות וזריזות הידיים שמפגינים שני הקוסמים היא מאלפת, מעוררת יראה ממש. הקטע שאתם שומעים ברקע זמין לצפייה ביוטיוב. אני צפיתי בו לפחות 10 פעמים, ואני עדיין לא מצליח להבין מאיפה לכל השדים והרוחות שולף טלר את תפוח האדמה.
The damn potato! It's a potato! A real potato!
Wow!
And that's where we're going.
That's so good, guys.
Great! Bravo,
bravo!
That is so good!
Come on,
you guys.
That was very impressive.
יש קוסמים שחוששים שבעידן שבו מידע זורם באופן חופשי וכל אחד יכול למצוא באינטרנט את כל הסודות שמאחורי קסמים מפורסמים, האמנות הוותיקה תקווה ותיעלם. רועי יוזביץ' אינו מוטרד כלל, ואפילו להפך.
כאשר ב-1876 אנג'לו לואיס כתב את הספר Modern Magic, שבאמת גילה חלק נכבד מהסודות, אגב כל הסודות של הסרט אילוז'ניסט נמצאים בספר הזה, הרבה מאוד קוסמים אמרו שזהו, זה הסוף. זה הסוף, יותר לא יהיו קסמים כבר, אין? כולם כבר מכירים את הכל. כתיבת הספר הזאת מבטאת היום, מבחינה היסטורית, מציינת היום בוודאות, את התחילה של הגולדן אירה אוף מג'יק, את הרנסנס של הקסמים. עכשיו, מה זה רנסנס של קסמים? אולי אני אקמת את זה למילים. המופע של טרסטון, שהיה מופע אילוזיות, היה הדבר הכי חם בשואו ביזנס בארצות הברית בשנות ה-20. זה כמו גנגם סטייל היום. ובדיוק אותו דבר קורה היום. א', המציאו דברים חדשים. דבר שני, יותר אנשים התעניינו. דבר שלישי, שיותר אנשים פיתחו דברים. דבר שלישי, זה הדליק את המוחות של המון אנשים. כולם שואלים, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים, אומרים, כן, אבל היה הקוסם במסכה. אף אחד לא, כולם זוכרים שהיה הקוסם במסכה. אף אחד לא זוכר מה הוא עשה. אף אחד לא זוכר, כאילו, איזשהו טריק אחד, אתה יודע. לא, אף אחד לא זוכר כלום. ברגע שידע יוצא החוצה בכל תחום, יש רנסנס, יש בחירה.
גם המחקרים המדעיים שנעשים בשנים האחרונות על הקסמים ובעזרתם אינם מצליחים לפגום בהנאה שלנו מהם, אלא דווקא חושפים תעלומות מרתקות ומפתיעות עוד יותר. ניקח כדוגמה קסם ותיק ומוכר בשם הכדור הנעלם. בקסם הזה הקוסם אוחז בידו כדור קטן. הוא זורק אותו באוויר ותופס. זורק באוויר ותופס. זורק באוויר ותופס. זורק והכדור נעלם באוויר. אם לא ראיתם את הקסם הזה עד כה, חפשו אותו ביוטיוב, ודאי תמצאו הדגמה שלו בקלות. הקסם הזה מתבסס כולו על זריזות ידיים ושפת גוף. בזריקה האחרונה הקוסם מחביא את הכדור בכף ידו, בעודו מבצע את אותן התנועות בדיוק כמו בזריקות הקודמות, כולל מעקב מדומה בעיניו אחר הכדור הלא קיים. מדוע נדמה לנו שבזריקה האחרונה הכדור עזב את ידו של הקוסם ואז נעלם כלא היה, בעוד שבפועל הכדור לא עזב את היד? החוקרים שערו שעינו של הצופה מנסה לצפות היכן יהיה הכדור בעוד זמן קצר, ולכן ממשיכה את התנועה כלפי מעלה בניסיון לעקוב אחריו. להפתעתם, הם גילו שהעין שלנו לא נופלת בפח. מערכת הראייה שלנו מזהה את העובדה שהכדור נותר בכף ידו של הקוסם וממשיכה להתמקד בו. מדוע אם כן הצופים כמעט נשבעים שהם ראו את הכדור עוזב את היד ונעלם? יכול להיות שהסיבה לכך היא בכל זאת ניסיון לעקוב אחר תנועת הכדור, אבל ברמה עמוקה או גבוהה יותר מרמת מערכת הראייה. חוקרי המוח יודעים זה מכבר שאנחנו למעשה חיים בעבר. כיוון שלמידע שנקלט ברשתית העין נדרשים בערך 100 מילי שניות כדי להגיע מהרשתית אל מרכזי הראייה במוח. יכול להיות שהמוח מנסה לפצות על העיכוב הזה בכך שהוא מנסה לנחש, על סמך ניסיון העבר, כיצד תראה התמונה בעוד 100 מילי שניות. ברוב המקרים הפיצוי המנטלי יתאים למידע שמתקבל מהעין, אבל במקרה הזה, בתוך זמן קצר נוצר דיסוננס בין המידע שמגיע מהעין, הכדור לא עזב את ידו של הקוסם, והנחת העבודה של המוח, לפיה הכדור עלה כלפי מעלה. התוצאה היא כדור שעזב את היד, ואז נעלם כלא היה. לקוסמים שהמציאו את הקסם הזה ואת דומיו, לא הייתה סביר להניח השכלה אקדמית בתחום הנוירולוגיה. כתחליף, היו להם אינטואיציה חזקה לגבי חולשות אנושיות ומאות ואף אלפי שנים של מחקרים לא רשמיים. ניסיון מעשי מצטבר שהראה להם מה עובד ומה לא. לנוירולוגים יש מושג די ברור איך נמצאים מרכזי הראייה, השמיעה והתנועה במוח, אבל הם מקווים להיעזר באינטואיציה ובניסיון של הקוסמים כדי לפענח מנגנונים נסתרים וחמקמקים יותר כמו תשומת לב והכרה. דוגמה נוספת לשיתוף פעולה מעניין שכזה הוא מחקר שערך הנוירולוג הדוקטור סטפן מקניק בסיוע קוסם בשם אפולו רובינס. רובינס החל את הקריירה שלו כפושע, קייס שרוקן אינספור ארנקים. הוא הצטיין בכך כל כך עד שהחליט לחזור למוטב ולרתום את זריזות הידיים המופלאה שלו לטובת מופעי בידור, ייעוץ לחברות הבטחה ומחקרים מדעיים. רובינס סיפר לדוקטור מקניק שהייתה לו שיטה בדוקה לקייס אנשים. יד אחת הייתה נשלחת אל הכיס, בזמן שהיד האחרת, היד החופשית, ביצעה תנועה איטית ומעגלית בכיוון השני. למעגליות של תנועת היד החופשית הייתה השפעה קריטית על הצלחת הגניבה. אם התנועה הייתה מעגלית מספיק, הכיוס היה מצליח בכל פעם. דוקטור מקניק ביקש מרובינס להדגים את הטכניקה שלו על מתנדבים, ובחן את הפעילות המוחית שלהם בעזרת סורק. הוא גילה שאופייה של תנועת היד משפיע באופן מהותי על האופן שבו המתנדבים עוקבים אחריה. אם אפולו הניע את ידו בתנועה מהירה בקו ישר, הנבדקים הצליחו להקדים במבטם את היד ולהסיט את מוקד תשומת הלב שלהם למקום הנכון עוד לפני שהיד הגיע אליו בפועל. אם לעומת זאת התנועה הייתה מעגלית, הנבדקים לא היו מסוגלים להקדים את תנועת היד, אפילו אם היא הייתה איטית יחסית. הם היו מוכרחים לעקוב אחריה באופן רציף ולהקדיש לה תשומת לב רבה. מעקב רציף זה העסיק את המוח במשך זמן ארוך ונתן לרובינס שהות מספיקה כדי לקייס אותם בידו השנייה. מדוע מסוגל המוח לעקוב בקלות ואף לחזות תנועה ישרה, אבל מתקשה לעקוב אחר תנועה מעגלית? אין תשובה ברורה לשאלה הזו, אבל המחקר הראה בבירור שבזמן מעקב אחר תנועה מעגלית מופעלים במוח נוירונים מסוימים שבאופן אקטיבי מונעים ממנו להתרכז באירועים שמתרחשים ברקע. גם להומור אגב יש את אותה ההשפעה. אם הצופה רואה משהו שמצחיק אותו, תשומת הלב שלו מוסחת והוא לא יראה את הפעולה שמבצע הקוסם גם אם היא נעשית לנגד עיניו ממש. לא פחות מסקרנות הן טכניקות ההטעיה שפועלות לאו דווקא ברמה הפיזית, למשל זריזות ידיים, אלא ברמה ההכרתית, דהיינו הטעיות פסיכולוגיות. למשל, טכניקה שמכונה כפייה, פורסינג, המבוססת על מה שמכונה אחד הסודות האפלים ביותר של הפסיכולוגיה. אם ניתנת לאדם אפשרות בחירה, הוא יאמין שפעל מרצונו החופשי, גם אם חופש הבחירה היה אשליה בלבד. דוגמה קלאסית היא קסם שבו פורס הקוסם חפיסת קלפים בפני המתנדב ומבקש ממנו לבחור קלף מבלי לשלוף אותו בפועל מהחפיסה. הקוסם מערבב את החפיסה ושולף ממנה בדיוק את הקלף שבו בחר המתנדב. בחפיסת קלפים ישנם 52 קלפים מהם יכל המתנדב לבחור. כיצד הצליח הקוסם לנחש את הקלף הנכון? חופש הבחירה של המתנדב היה, כפי שאולי כבר ניחשתם, אשליה. החפיסה שמחזיק הקוסם בידיו אינה חפיסה רגילה. יש בה קלף אחד שמופיע הרבה יותר פעמים מכל שאר הקלפים. המתנדב יכול לקחת רק מבט חטוף בחפיסה והוא לא מבחין באנומליה הזו, או ליתר דיוק לא ברמה ההכרתית. הוא משוכנע שהבחירה שלו נעשתה מרצונו החופשי, אבל תת ההכרה שלו הבחינה בקלף המיוחד שהופיע מספר פעמים ותרגמה את המידע לבחירה באותו קלף, בחירה שנכפתה על המתנדב.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות.
זווית התבוננות מעניינת נוספת על הקשר שבין קסמים וטכנולוגיה קשורה לאמרה מפורסמת מאוד שטבע סופר מדע בדיוני ארתור סי קלארק. קלארק, שמוכר לרבים בזכות 2001 אודיסאה בחלל, אמר שכל טכנולוגיה מתקדמת מספיק אינה ניתנת להבחנה מקסם. ועושה לנו קצת יותר נעים. למשל, אם היינו מחזירים את דני רופ במכונת זמן 2000 שנה אחורה, כנראה שכולם סביבו היו סוגדים לו כסוג של מחשף רב עוצמה. הרי הוא שולט במרכאות במזג האוויר, ויודע לומר בוודאות כמעט גמורה אם ירד גשם בעוד 3 ימים או לא. האמרה הזו של קלארק מעלה שאלה מעניינת. כולנו אוהבים לרדת על חזאים מדי פעם כשהם מפספסים בתחזיות שלהם, אבל בואו נהיה כנים. מעטים בינינו מבינים איך החזאים יודעים את מה שהם יודעים. גם אם הייתם נותנים לי דפים על גבי דפים של נתונים מטאורולוגיים עדכניים ביותר, לא הייתי מסוגל לזהות טורנדו מתקרב, גם אם המשפך היה מתהווה מעל ראשי ברגעים אלו ממש. מדוע אם כן אנחנו מפהקים מול המרקע כשדני רופ מספר לנו כמה מעלות בדיוק יהיו במישור החוף בעוד 4 ימים, אבל מתלהבים כמו ילדים כשצמד קוסמים גורמים לכדורים כסופים להופיע בתוך כוסות פלסטיק אדומות? לקוסם רועי יוזביץ' יש תשובה.
יש איזה קוסם יהודי שקוראים לו סיימון אהרונסון, שהוא אמר משפט שהוא כל כך יפה, אומר יש הבדל אדיר בין לא לדעת איך דבר מבוצע, לבין לדעת שהדבר הזה לא יכול להיות מבוצע. אני לא יודע איך עובד הפלאפון בינינו, אבל אני יודע שמישהו יודע. אתה מבין? זה הסיבה שרוב האנשים לא מתפלאים מטכנולוגיה, זה לא מפתיע אותם. תאמין לי, אני חוקר GPS'ים בתזה, GPS זה נס, נס גלוי, ממש. זה פשוט נס ברמה הרבה יותר מפתיע מרוב הקסמים, אם לא כל הקסמים שאני מכיר. אבל מכיוון ש... אתה יודע, לכולם יש GPS, ואתה מניח שמישהו יודע איך זה עובד, אז זה לא באמת מפתיע. ולכן אם אתה, אם אני אומר לך, תחשוב על מספר, ואני אומר לך 17, אתה הרבה יותר מתלהב מזה שהאייפון שלך מתקשר עם לוויינים בגובה 20,000 קילומטר. בו זמנית בריל טיים.
במילים אחרות, אנחנו לא מתלהבים מתחזית מזג האוויר, מכיוון שבסופו של דבר אנחנו יודעים שהחיזוי הוא אפשרי, ושדני רופ או מישהו יודע איך לעשות את זה. קסמים מרתקים אותנו מכיוון שאנחנו יודעים שהם בלתי אפשריים, למרות שברור לנו שמדובר באשליות. עושה רושם שאלו בשורות טובות לעולם הקסמים. לא משנה כמה תתקדם הטכנולוגיה ולאלו גבהים אינסוק המדע המודרני, קסמים, אפילו קסמים פשוטים של זזות ידיים והטעיות, ימשיכו לגרום לנו הנאה רבה, מכיוון שהם בהגדרה מבצעים דברים שהמדענים עצמם אומרים שהם בלתי אפשריים. וכעת נסיים בקסם. הנה העוזרת היפהפייה שלי, אותה אחצה לשניים בעזרת מסור חשמלי. כנסי לארון גבירתי, כן, מעולה, זהירות על הראש, וכעת לקסם עצמו. אוי אוי, כמה דם. אוי, אני מאוד מתנצל. אני אמרתי שאני מתלמד. אוי, איזה ברוך, אלוהים. היד הזה של היד. לא חשוב, באמת. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית ולרועי יוזביץ' שהתארח בפרק. פרט להופעותיו כקוסם, רועי גם מעביר הרצאות העשרה ומוטיבציה לעסקים, וכתב ספר באותו הנושא בשם ראש גדול. פרטים נוספים על רועי תמצאו באתר הבית שלו, www.roimagic.com, roimagic.com. מיד נמשיך אל פתרון חידתו של ניר דהן, קול קורא לפרויקט מרתק וטעימה מפודקאסט ישראלי חדש. אבל קודם לכן, פרסומת אחת קצרה. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. מרכזייה וירטואלית רותמת את העוצמה ואת הגמישות של טכנולוגיית הענן אל עולם הטלפוניה ומביאה אותה לכל בית עסק מקטן ועד גדול. אחד הדברים שהדליקו אותי באופן אישי כשראיתי את השירות בפעם הראשונה היה הממשק הגרפי. מאפשר לכל אחד להקים מערכת טלפוניה מתוחכמת מאוד במהירות ובקלות. הקלטתי סרטון הדגמה קצר, ואתם מוזמנים לצפות בו בפוסט של הפרק הזה בדף הבית. במקביל אני מתאר את הפעולות שאני מבצע בכל, לטובת מי שמאזינים לפרסומת בפרק עצמו. אז נניח לשם הדוגמה שדילגנו 5 שנים קדימה, ועושים היסטוריה הפכה לאימפריית תקשורת כלל עולמית. אני בתור הקיסר, זאת אומרת, היושב ראש, שכרתי שני עוזרים אישיים, מרק צוקרברג וסרגי ברין. אני מעוניין ליצור תפריט קולי שיפנה את השיחות אל אחד מהשניים האלה. על המסך מולי אפשר לראות כרגע את התפריט של הממשק הווירטואלי. אני גורר מתוך התפריט את התא הקולי, מניח אותו במרכז המסך פחות או יותר. בשלב הזה, אם אני לוחץ עליו, אני יכול להקליד כבר את ההודעה שבעצם מהווה את התפריט הקולי, לחץ על אחד לפה ולשם, כמובן, לא נעשה את זה כרגע. אני אקח את הבן אדם מהתפריט הקולי, ואני אתן לו שם. במקרה הזה, זה יהיה מרק. עכשיו אני בוחר שהשיחה תגיע אל הסלולרי שלו, נותן את המספר, זה מי המספר בישראל, כי שכנעתי אותו לעשות עלייה, ואני כותב שזה המספר סלולרי שלו, ויש לנו עכשיו אדם בינתיים לא מחובר לתפריט, נחבר אותו לתפריט הקולי בלחיצה קצרה, והוא מספר 1 בתפריט הקולי. יש לי כבר את סרגי מוכן עוד מקודם, גם אותו אני מחבר אל התא הקולי. זה הכל. יצרנו תפריט קולי שלם, כמו שראיתם, פחות מדקה. תסתכלו על הסרטון עם מי שמקשיב בעצם לתוכנית ותראו את זה קורה מול העיניים. אז זה הכל, הקמנו בדקה וחצי מערכת טלפוניה שפעם דרשה טכנאי מיומן וחומרה מיוחדת ויקרה. אתם מוזמנים לנסות את המערכת בעצמכם. מאזיני התוכנית מקבלים מספר וירטואלי אישי בחינם למשך שנה שלמה. אז תודה רבה ל-vpbx.co.il על תמיכתה ועושים היסטוריה. בחידתו הקודמת שאל אתכם ניר דהן כמה גדול הכוח על בית שמפעילה סופת הוריקן עם רוחות במהירות 200 קמ"ש מהכוח שמפעילה שערה שבה הרוחות נושבות כ-100 קמ"ש. על פי אינטואיציה, הכוח שמפעילה סופת ההוריקן צריך להיות גדול פי 2 מהכוח שמפעילה הסופה החלשה יותר. האינטואיציה, כפי שוודאי ניחשתם, טועה, אחרת ניר לא היה מעלה את השאלה בכלל. ג'רמי היה הראשון בפורום שלנו שענה על החידה. הכוח יהיה גדול פי 4. הכוח שמפעילה הרוח תלוי בשטח הקיר ובלחץ הרוח. מכיוון ששטח הקיר זהה בשני המקרים, נתעלם ממנו ונתייחס רק ללחץ הרוח. לחץ הרוח תלוי בכמה אנרגיה יש לרוח שפוגעת בקיר. האנרגיה הזו, במקרה שלנו, היא אנרגיה קינטית, שהרי רוח היא מסה של אוויר שנמצא בתנועה. אנרגיה קינטית יחסית לריבוע המהירות של העצם הנע, ומכאן שגם לחץ הרוח תלוי בריבוע המהירות שלה. במילים אחרות, אם מהירותה של הרוח עולה פי 2, האנרגיה הקינטית שלה תוכפל פי 4, וגם הכוח שהיא מפעילה יוכפל באותה המידה. בחיתתו הפעם ניר נשאר בענייני הרוח, אבל הפעם גם מכניס רקטות לעניין. תשובות ופתרונות בפורום שלנו באתר הבית www.ranlevi.com. אם אתם צעירים, אידיאליסטים ואוהבי טכנולוגיה, ההודעה הבאה אולי תעניין אתכם. הסדנה לידע ציבורי היא עמותה טכנולוגית שאחראית על מספר פרויקטים דמוקרטיים מעניינים כמו כנסת פתוחה, תקציב פתוח ועוד. העמותה מזמינה אתכם להתנדב לשנת שירות שכוללת סדנאות והעשרה בפיתוח קוד, לרכוש כלי תוכנה חדשים ולהתמקצע ולעבוד עם מתכנתים בעלי ניסיון עשיר תוך כדי פעילות התנדבותית חשובה. יום המיון האחרון יתקיים ב-29 לראשון, אז אל תחכו. פרטים נוספים וכישורים רלוונטיים בפוסט של פרק זה באתר בית. נסיים עם פודקאסט ישראלי חדש יחסית, בונים אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית, בהגשתו של אבי ולר. אבי מעיד על עצמו שהתאהב בהיסטוריה הרומית עוד מגיל צעיר, והוא מגיש לכם את קורותיה של המעצמה הגדולה הזו בסדרה של פרקים מושקעים מאוד. בונים אימפריה לדעתי ההתגלמות של כל מה שטוב בפודקאסטים ובאינטרנט בכלל. אדם פרטי שצבר ידע עצום בתחום שחביב עליו, משתף את כולנו בידע הזה בצורה כיפית ומרתקת. בסוף הפרק תוכלו לשמוע קטע קצר מתוך בונים אימפריה, ואם אהבתם, גילשו אל אתר הבית של התוכנית www.spqr.co.il או חפשו בונים אימפריה בגוגל. זהו, עד כאן, אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. שמי ניר דהן, והיום על רקטות. אם ניקח פחית מלאה אוויר דחוס ונעשה בחור בצד ימין, יצא האוויר הדחוס ימינה דרך החור, והפחית תעוף כמו רקטה שמאלה. שאלה מעניינת מעט יותר, הנה מה יקרה אם ניקח פחית שנשאב ממנה את כל האוויר, ויהיה בתוכה וקום כמעט מושלם, ועכשיו ננקב חור בצד ימין שלה. לאיזה כיוון תנוע הפחית כעת? זהו, עד לפעם הבאה, נשתמע.
בונים אימפריה. סיפורה של האימפריה הרומית. דצמבר 2012, פרק שביעי. השנה היא 509. סופה של המאה השישית לפני הספירה, ותחילתה של תקופה חדשה ברומא. כבר עברו יותר מ-240 שנה מאז יסודה של העיר, ורומא של אז היא בטח לא רומא של 509. האזרחים, הצבא, מוסדות הציבור, הפוליטיקה, הכל השתנה. נכון, עברנו רק 6 פרקים בסך הכל מאז היווסדה של העיר. אבל תחשבו כמה דברים יכולים לעבור על עם שלם במשך 240 שנה. אז אם הרומאים של 753 הם לא הרומאים של 509 לפני הספירה, אז בעצם מי הם היו? ואיזה תהליך הם עברו בתקופה הזו? בתחילת דרכם הם היו נוודים, רועי צון, פליטים, ובסך הכל אסופה של בני אדם די פשוטים שניהלו אורח חיים שבטי, ללא שום יומרות של מיסוד, התרחבות, צבירת און או כל חזון מתקדם אחר. אבל כעבור 240 שנה ולאחר תקופת המלוכה, מדובר בסוג אחר לחלוטין של אנשים. משבטים מפוזרים הם הפכו לעם. מכפר קטן וזניח, הפכו לעיר ומעצמה אזורית במרכז איטליה. ממלקטי מזון ורועי צון, הם הפכו לחקלאים מתקדמים ולאנשי מסחר. מחוסר כל אמביציה אישית לצבירת און ותהילה, הם הפכו לחומרניים ותאבי כבוד. ממיליציה חובבנית שהחזיקה כלי נשק פרימיטיביים, הם הפכו לצבא מוסדר, ממושמע ומאומן היטב. ועכשיו, מי שגדלו וגדלו, גם המשיך לגדול התיאבון של רומא כולה. ועם התיאבון של רומא, עוד מעט יגיע גם האוכל. טרקיניוס, מלכה האחרון של רומא, הצליח לגייס מספר לא מבוטל של פליטים אתרוסקים. בנוסף, גם שכנע את אויבתה המיתולוגית של רומא, וי, להתגייס לשורותיו ולסייע לו להחזיר את רומא לידיו. תחילה, מנהיגי וי ממש לא ססו לשתף פעולה עם טרקיניוס. הרי שושלתו של טרקיניוס כולה הקטה לא פעם את וי שוק על ירך. טרקיניוס הארמומי הזהיר את קברניטי וי הספקנים כי רעיון הרפובליקה, שזה עתה פרץ ברומא כמו מגפה, עשוי לחלחל גם לאזרחים של העיר וי ולגרום לתושביה לבצע הפיכה. למשמע טיעון זה, מלך וי שוכנע. ההכנות למלחמה הגורלית על עתידה של רומא יצאו לדרך. שני הקונסולים הרומים, ברוטוס וולריוס, חילקו ביניהם את הפיקוד על הצבא בשדה הקרב. ברוטוס יפקד על חיל הפרשים וולריוס על חיל הרגלים. הקרב החל. מיד בתחילת הקרב פגש חיל הפרשים הרומי את חיל הפרשים האתרוסקי. לעימות חזיתי ישיר. מפקדו של חיל הפרשים האתרוסקי היה בנו של טרקיניוס, ארונס. המערכה בין חילות הפרשים הייתה עיקשת, קשה ועקובה מדם. שני הצדדים השמידו כמעט לחלוטין אחד את השני. שני המפקדים, ברוטוס מצד אחד וארונס מהצד השני, נקלעו לעימות ישיר ביניהם. ברוטוס וארונס נעצו חניתות בו זמנית אחד בשני. השניים נפלו בשדה הקרב עם אחרוני הפרשים שלהם. ההכרעה במלחמה עברה כעת לכוחות הרגליים. הקונסול הרומי ולריוס פיקד על הצד הרומי וטרקיניוס על הצד השני. שני הצבאות מחליטים לרכז את כל המאמץ שלהם באגף הימני. וכתוצאה מכך, האגפים השמאליים של שני הצבאות קרסו לחלוטין. כאוס עצום נוצר בשדה הקרב. המערכים הטקטיים של שני הצדדים התפזרו ונותרו בלתי ניתנים לפיקוד ושליטה. ענני ערפל הקרב והתוהו ובוהו סירבו להתפוגג. האנדרלמוסיה נמשכה ונמשכה, ואף חייל לא ידע מה פקודותיו, והאם הצד שלו עם היד על העליונה או לפני דבוסה. לאחר זמן מה, שלבטח נמשך כמו נצח עבור החיילים, התברר כי החירניקים הרומים הקשוחים היו עדיפים וניצחו בשן ועין את המלחמה. הרפובליקה הרומית שרדה את מבחנה הצבאי הראשון.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.